נחתם עוון שופכי הדמים, מלכי אדמה הזדים וכל מרגיזי ארץ. ואת הרב עכשיו עובר לתאר את מה שבעצם, זה בעצם ההתבוננות שלו על כל מהלך התקופה של מלחמת העולם הראשונה כשל עצמה, והסתכלות שבהווה, והרב כותב את הדברים האלה בהיותו בשוויץ, בסערת המלחמה הוא מנותק מארץ ישראל, וכל הארצות סביבו עסוקות במלחמה נוראה, קובה מדם. כידוע, מלחמת העולם הראשונה באופן מיוחד, זה היה בעצם מאבק בין גושים שלא ברור היה אפילו לאן הוא חותר. היו כבר לפני כן, הייתה מציאות של מתחים לסגנונות וככה, וזה ניצת הגפרור על ידי איזשהו הריגה של דיפלומט אוסטרי וככה, וכל הקו החזית היה כמה שנים שמר פחות או יותר על אותה חזית, עשרות קילומטרים לפה, עשרות קילומטרים לשם, ויורים, יורים, ומיליוני אנשים נהרגים, וחוץ ממה שהתרחש במזרח התיכון, הכיבוש של טורקיה וארץ ישראל ממילא, אז לא יצר בתכלס מהמלחמה הזאת. בעצם כאילו באמת, וכל עמי אירופה השתתפו בה, ובעצם היה כאילו מלחמה לשם מלחמה כאילו, ובאמת אחרי המלחמה הזאת, העולם פחות או יותר יצא מגובש, שאין טעם למלחמות יותר, חוץ מגרמניה באופן מיוחד, וכנראה שהיו לה עוד גרורות, וגם איטליה עם מוסוליני, אז בכל זאת היו... היו קצת שליטים דיקטטוריים במיוחד, שאומנם אם לא הייתה להם שותפות מתוך העם, לא היו מסוגלים לחולל את מה שחוללו, אבל זה בכל זאת, מלחמת העולם השנייה באה על רקע של דיקטטורה מיוחדת באיטליה ובגרמניה. אבל העולם בכללותו בעצם יצא אחרי מלחמת העולם הראשונה בתחושה ש... אין מקום יותר למלחמות. זו הייתה כיבוש מחשבה שבעצם אפשר לומר שגם עד היום, כמאה שנה מאז, בעצם העולם נוקט בעמדה הזאת. זה לא שאין פה ושם זירות מלחמה, אבל העמים האירופאים, עמי התרבות, פחות או יותר, מלחמה זה לא עמדה בכלל. ובעצם השאלה היא מה זה אומר. אז הרב אומר לאן זה חותר, מה בעצם המלחמה לימדה, אותם לכאורה בצורה גלויה, ומה היא מלמדת באופן סמוי ועמוק יותר. וזה בעצם ההסברה של הסעיף הזה. נחתם עוון שופכי הדמים מלכי אדמה הזדים בכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו. ובעצם מה זה נקרא דם שופכו? מה בעצם כאילו תהיה נקמת המלחמה? לא רק ה... להרוג את מי שחייב היה מיתה, אלא כמו שהרב מבאר, הכפרה מוכחת לבוא ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה וערסן הצפעוני. זאת אומרת, היה פה משהו של שקר, שהשקר הזה נחשף במלחמה הזאת. מה השקר? שלמעשה עמי אירופה כבר היו לפחות 100 שנה קודם ויותר, עמים שמתקדמים בכיוון של גולת הכותרת זה בעצם עולם המדע והתרבות, ובעצם כל התרבות המערבית כבר הייתה אז בתהליכי התקדמות, בתפיסות רשמיות יותר ויותר, והנה מתברר שבעצם כל התפיסות המדעיות, התרבותיות האלה, הן רקובות, אין בהן בעצם חוסן עמידה מוסרי עמוק מספיק, ולמעשה בעצם המלחמה הזאת צריכה להביא את כולם למסקנה שלא רק של מלחמה אין מטרה יותר, אלא בעצם גם כל האופי התרבותי שבעצם אפיין את אותם העמים, הוא בעצמו למעשה אופי תרבותי שטחי, חיצוני, שקרי, כי למעשה מתחתיו למעשה אין בנייה אמיתית של מוסריות האנושית, אין העמדת תוכן חלופי מוצק בתוככי החיים, בכל מה שהעולם נאחז בו, כן, כל התפיסות, בין אם זה תפיסה תרבותית, בין אם זה תפיסה דתית, הכל חיצוני מדי, לא חודר מספיק עמוק, ולא יכול לרומם את פנים החיים, לעשות אותו באמת מוסרי ולכתחילאי. זה מה שהרב אומר כאן. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים, מוכחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. זאת אומרת, חלק מזה אולי מכירים בעצם בעומק ליבם העמים עצמם, וחלק אולי הם לא מכירים, אבל נשמת העולם מכירה. כלומר, יש פה תהליכים שחושפים עומק. המסקנה הזאת שנחשפת על פני השטח, שאולי לסוקר רוחני כמו הרב, היא כבר לכאורה, איך אומרים, זה כתוב לך על פני השטח. אז זה שאדם כמו הרב יכול לקרוא את זה, זה אומר שכבר עומק המציאות קלטה את זה. וטובי האנושות מסוגלים לתפוס את זה. זה כמובן עוד לא כפשוטו הכרה בינלאומית, זה מתגלה למשל הצהרת בלפור, כל מיני תופעות מקומיות אמנם, הצהרת בלפור זכתה לאישור של חבר הלאומים, זאת אומרת היה איזושהי הסכמה בינלאומית בצורה זו או אחרת לרעיון הזה, זה מראה איזושהי תביעה פנימית למשהו יותר נאצל, ומשהו יותר נאצל זה בדמות ארץ הקודש ועם הקודש שמגיע שהעולם יעשה משהו עבורו, זה לא התפתח יותר מדי, זה יחזיב מהר מדי, אבל המחשבה שאנחנו לא, שהקודש לא יכול להצטמצם בגבולות מה שאנחנו חזים, ככה מאירופה הגיעו, אלא זה משהו שהוא מעבר לנו, וזה קצת השתקף בדמות המחשבה הזאת על עם ישראל, כמובן זה היה מאוד מקומי ולא מספיק מקיף, אבל עומק העולם כבר מכיר בזה, וזה אומר שהתהליכים העולמיים כולם, והתהליכים הפנימיים בעם ישראל זה יותר, המהלך הזה יותר יובלט בסעיף הבא. זה כבר הולך לכיוון שכבר כל העולם מוביל לכיוון שגולת הכותרת הרוחנית של העולם יהיה עם ישראל. וזה ממעמקי כל העולם נובע, וזה אומר שמכאן ואילך כל התהליכים הבינלאומיים אפילו, בסופו של דבר חותרים לכיוון המטרה הזו, לא רק מה שצריך להתעורר מקרבנו, לא רק מה שהמציאות מזמנת לנו אפשרות כבר לעלות לארץ ישראל, ואם כן זה מעוטט לנו, אם כן אנחנו צריכים לבוא, ואם כן אנחנו יודעים שלעלות לארץ ישראל זה אומר יותר לחדור פנימה ולהתעלות בקודש וכו'. זה לא רק זה, אלא צריך לתפוס, זה לא מתחיל מאיתנו, מתחיל מכל האוניברסליות הבינלאומית. זה מה שהרב אומר בשני הסעיפים האלה. אורם שישראל יופיע לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה. נכון, אבל זה לא מחזיר את הכדור אחורה, משום שאנחנו רואים, אני לא בא לנתח עכשיו את כל השואה, אבל זה נכון שהשואה הייתה אסון הרבה יותר נורא לעם ישראל, והאסון הזה הבליט גם לא רק אצל האומה הנאצית, אלא גם אנטישמיות נוראה בקרב עמי העולם כולם. אבל בסופו של דבר, אם אתה מתייחס לעומק המציאות, אז השואה היא לא עצרה את התהליך הגאולי. להפך, היא נתנה דחיפה, ויש הרבה מחקרים שייתכן שאלמלא השואה הנוראה, לא היה כל הגורמים שבסופו של דבר אפשרו את הקמת מדינת ישראל, שמסתכלים היום, קשה להבין איך היה אומץ מכל הכיוונים לחולל את זה, מכל כיוון שהוא. גם מהכיוון של הציבור, של הציבור להכריז מדינה כאשר בעצם המצב היה כמעט אבוד. אתם יודעים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל ספינות המלחמה הבריטיות שלקחו את הצבא הבריטי מארץ ישראל, הם לא נסעו לאנגליה, הם חיכו 20 קילומטר או משהו כזה סמוך לחוף, כי הם חשבו שתוך יומיים יבקשו מהם לחזור. זה היה ברור שהם, לא רק שהם עזבו את היישוב בנחיתות צבאית ומספרית, אלא הם נתנו גם את כל העמדות שהם בנו בשביל עצמם, כל העמדות השולטות, שהבריטים במיטב כספם בנו, כל המצודות, כל הזה, מסרו לערבים. מסרו לערבים, כפשוטו. הפקירו בעצם את היישוב, ואנחנו עזרנו אומץ. וידענו שאין לה איפה לחזור, לאושוויץ אפשר לחזור. זה היה, זאת אומרת, אז בסופו של דבר, עם כל הנורא שבזה, המהלך העמוק בעצם לא נעצר. זאת אומרת, נשים לב, כל האורות, והרב צבי יהודה מנתיבות ישראל, בשואה לא הייתה שום עצירה בכל מה שהרב צבי יהודה כתב. עם כל מה שכמובן, אין מי שלא כאב את הצער הנורא, והרב צבי יהודה ידע הרבה יותר מאשר אנשים בארץ, מי יהיו גדולי אירופה. לא רק שהוא היה שם, הוא במיוחד הסתובב אצל כל הגדולי גדולים, עם ספר אורות בשנים תרפ"א, תרפ"ב, בסביבות השנה וחצי שהוא היה שם בכוונה, לנסות לעשות נפשות לזה, והוא הכיר את הגדולים האלה. והוא ידע מה גדולה העבדה ומה האסון הגדול, ויחד עם זה הוא משום אופן לא עשה אותו, אז אם כן יש חשבון אחר או חס ושלום ומה. אז צריך לדעת את זה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס בכלל אם אנחנו מסוגלים להבין למה רבינו שלום עשה את זה, אבל המהלך לא נעצר בעומקו, וגם הרשע המתפרץ של אומות העולם באותם שנים איומות, בסופו של דבר יצא בצורה עם עוד שלב קדימה ביחס לעם ישראל. עם ישראל, העולם מוצא את עם ישראל בתור מדינה רק 3 שנים אחרי סיום השואה. העולם מכיר במדינה הזאת, העולם מכיר במדינה הזאת. זה בכל זאת היה רחוק מאוד מאוד, אפילו אחרי מלחמת העולם הראשונה. כל מה שיש מנדט לבריטים, אבל שבפועל יהיה פה מדינה על הקרקע, והעולם יכיר, והעולם התייחס אליה כמדינה בין כל המדינות. שנאת ישראל זה משהו טבוע מאוד עמוק בגוי, אני לא אומר, אבל ההכרה זה נתן מקום בעד היום, נותן מקום, הם נוקסים את השפתיים, אבל בסופו של דבר, אני אומר, התהליך העולמי שם את עם ישראל הרבה יותר מרכזי, אפילו כברת הדרך שעם ישראל עשה, מקום המדינה ועד היום, מבחינת תפיסת מקום מרכזית בכלכלה העולמית ובכל המציאות העולמית, היא גם כן, אין להשוותה. אז לכן, בסופו של דבר, המציאות מתקדמת לכיוון העניין הזה. אני חושב שחלק מאוד נכבד מהחדשות שנכתבות בעולם, אני חושב שבפרופורציות, הרבה יותר, אחוז מאוד נכבד, כל העיתונות הבינלאומית, מסביב למה שקורה פה, במדינה הקטנטונת הזאת, שהיא בגודל של עיר פלוס בארץ גדולה, זה לא יאומן, וזה כבר לא שנה אחת, זה עשרות שנים. אז זה אומר שהעולם יש לו כן, צופה לכיוון מה שמתרחש פה, ויודע שנבנה פה משהו. אז זה לא, אנחנו לא, אפילו האינטיפאדה, כשהיא פרצה, אז הם קראו לזה אינטיפאדת אל-אקצה. באמת מבינים שהסוגיה פה, עם ישראל הולך עוד מעט לבנות את בית המקדש. ערבים. אז הם, מה אנחנו בכלל לא חושבים על זה, אבל הם יודעים פה הנקודה שבסופו של דבר היא, אינו לא חזו, מזלי הוא חזו. הם מנסים בשארית כוחם לעצור כל מיני הסכמים מדומים. טוב, אז ראית שזה לא שרמנו שלם, זה לא איזה שטיח לבן, במאה השנים האחרונות עברנו הרבה. לא היה חסר הרבה שמלחמת יום כיפור, מדינת ישראל לא תישאר על פני הקרקע. לא היה חסר הרבה, אז מה נגיד, פתאום חזר אחורה. זה לא חזר אחורה, אין מסמך כזה, דיברתי על זה עם סודה שלישית. זה לא, אין כזה מין רצפט כזה, בנו שעולם מחויב לאיזשהו תהליכים, נשים וי. תהליכים מאוד עמוקים. הגאולה היא לא דבר שטחי, הגאולה היא דבר שצריך להיות מהפכה עמוקה, רוחנית. הרב מדבר פה על מהפכות באומות העולם. הרבה יותר מזה 1,000 מונים, מהפכה רוחנית וקפיצת המדרגה הרוחנית שעם ישראל צריך לעבור ממצב של עם תורני אולי, אבל בגלות למין עם נבואי, עם, 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 עם קדוש, כפי שצריך להיות בגאולה שלמה. אז יש לנו עוד המון המון מה לעבור. אנחנו לא יודעים מה ריבונו של עולם יגלגל עוד לפני ביאת המשיח ומה יגלגל אחרי. אנחנו לא יודעים, לכן באמת כל מיני זעזועים ואפילו קשיים הם לפעמים חלק מחשבון שבתוכנו מתהווים תהליכי עומק. אפילו אצל העמים יש, זה רק בסך הכל התנוצצויות. אני חושב שהרב מתוך הצפייה שלו, הרבה יגרות על צפיית ישוע במלחמת העולם הראשונה. הרב צפה מאוד רחוק. בפועל לא היה כל כך מהר מה שהרב צפה. הרב כבר ייסד את דגל ירושלים. והרב חשב שזה אוטוטו, ולא שהוא נקב תאריכים. הרב ידע שזה תהליכים עמוקים. אבל כפי שהרב ראה את הפוטנציאל שפה משתחרר, אז הרב ראה את זה למרחקים. אבל המציאות היא לא כל כך מהירה, כמו שהרב קרא כל כך הרבה לעם ישראל לעלות, ועם ישראל ליישב, אבל המציאות בשטח, הפיזית, הייתה כל כך קשה. אז זה לא שבבת אחת יש נערות אדם שעולים לארץ, אנחנו יודעים, טוב, דברים פשוטים. אורם שישראל יופיע לכונן עולם בימים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יגוריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. על אור חיי העולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים. כן? כי הלאומים יגוריק על השם ועל משיחו, בין אם נלחמים בעם ישראל בין אם לא נלחמים. בעצם האלטרנטיבה שהם מציבים בנצרות, וכל מה שהם בעצם מנסים להצר רגלם של עם ישראל, כל הגלות מאפיין אחד לה בכל הקהילות, בכל הפזורות, וגם בארצות האסלאם לפעמים יותר. בכל מקום היהודים נרמסים, והם, כך הם מרגישים את עצמם למעלה, וזה בסופו של דבר כלול בהרגזו על השם, על משיחו, על אור חיי העולם, על תום האמונה. זאת אומרת, יש פה שקר שבעצם מבססים עליו איזושהי צורת תרבות. ישראל יראה בעיניו שילומת רשעים, יצעד על חורבנם של המתעללים והאלינים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. מה זאת אומרת אלילים חדשים? לא רק אלילים כפשוטו, שהייתה מנת חלקם של בבל ואשור וכל העמים הקדמונים, גם התרבות כביכול האירופאית בשיא קדמתה, זה עדיין מוגדר אצל הרב אלילות, משום שזה בסופו של דבר נתינת מקום מרכזי בחיים לתכני חוץ, לתכנים, אז זה באופן כללי, סמוי, גם זה אלילות שמעכבת ועוצרת וחוסמת את הופעת הקדושה בעולם. אז ידע ויווכח, עם ישראל קודם כל, כי אך בו כאל אלוקי ישראל מושיע ותשועת השם בו תבוא. זאת אומרת, ככל שעם ישראל יתעורר, הרב רומז פה, אמנם התהליך נעשה גם בלי שאנחנו נתעורר, כאילו, משום שבעצם העולם מצידו צריך להכיר בזה, שעם ישראל זו הכתובת. אבל ככל שאנחנו, איך אומרים, תופסים את הרמז, תופסים את הקריאה האלוקית הצומחת מתוך הדברים, ועולים איתה וחוזרים לעצמנו, חוזרים לארץ ישראל, חוזרים אל ביסוס החיים הבריאים, הטבעיים, המקודשים שלנו, יותר מהר, כל שאנחנו עושים את זה יותר מהר, תהליך יקדים לבוא. אז לכן הרב אומר, אנחנו צריכים לראות את הדברים ולהתעורר מזה. אז ידע ויווכח, כי אך בו, כאל אלוקי ישראל מושיע ותשועת השם בו תבוא, ממילא על ידי זה, הנדפת הכוח של הגויים שקויי כוס התרעלה, מוכחת היא לבוא. פתח השם את אוצרו ויוצא את כלי זעמו. זה הכל פסוקים, כל זה רמזי פסוקים שהרב רואה אותם מתקיימים והולכים. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בצביונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ואת דרכיו לא יחפצו ללכת בהם. מצב זה הוא רגעי. ברגעי התולדה, תולדה אצל הרב זה היסטוריה כידוע, זאת אומרת זה, בכל, גם אם זה כך, זה מצב זמני. אור התשובה יופיע בהכרח, וישליך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, וישוב הכל אל טוב השם. כן, ייתכן אם עם ישראל היה מתעורר לזה מהר, היה רואה את הדברים עין בעין. מתאמץ יותר, מוסר את הנפש יותר, גדולי התורה, תף רש פי א', שהרצוידה הסתובב, אם היו באמת מתעוררים כל אחד ואחד עם קהילתו, ייתכן באמת שהאונס הפיזי, אבל אם היו באים הרבה, ייתכן שבאמת היה, המצב היה משתנה. אבל דברים לא נעשו, היו גם מתנגדים, ועם ישראל נשאר מאמונם שם, בעצם הם הבנים שמחה, כן, חבר, הוא בעצם היצר הזה, רואה את זה בעצם אסון כזה, שהוא אולי מצא את היהדות, נמצא באירופה, מצב כל כך נורא. חלק ממה שכן הספיק להתפתח בעוצמה רבה בין שתי המלחמות, דווקא עלייה של יהודי גרמניה, שמאז שעלה אותו צורר לשלטון, מפלגה נאצית, חלק לא מבוטל מהם קמו ויצאו, עוד הספיקו לצאת, ונתן דחיפה עצומה, כן, חלק נכבד של יהודים שמסך הכל היו כן מבוססים, בעלי ידע ויכולת, אז זה הקפיץ בכמה וכמה דרגות, דיברנו על זה פעם, כן, את ההתבססות של היישוב ממצב של מדינה מאוד, לא מדינה, ארץ של מקומות ברמה נמוכה לעוצמה, ציבור עם עוצמה, זה אולי מה שנתן את התשתית הכלכלית והמקצועית, למה שאפשר היה אחר כך להילחם ולהקים מדינה. אז תכחד התרבות האובית בכל יסודותיה, שימו לב, הרב לא חוסך שבטו, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה. לכאורה, מה הספריות זה רע? תיאטרונים זה רע? מה הרב כותב פה? מה?
אתה אומר, כאילו, הרב
גם פעמים
מזכיר
את
זה שככל שאנחנו יותר מתקדמים, לתפוס את המבט
ונפעל ומתנהל לפי, והדברים יתקדמו, אבל לא... אבל הרב לא מתנה את זה רק בזה. הרב שוזר את זה באמצע, עיקר הסעיף הוא לא על זה.
לא, אבל איפה, כן, אבל לא
מדיף הרב, כאילו... אמרתי שישראל יראה בעיניו שילומת רשעים וכו', אז ידע ויווכח, כי אך בו כל אלוקי ישראל מושיע הוא תשועת השם בו תבוא. כאילו, מה זה התשועת השם בו תבוא? ואת ישראל יראה בעיניו, ידע ויכבחך, כי כך בו, עם ישראל יכיר את עצמו, שרק בו, יסתכל, זה מובלט מאוד, על רקע מה ש... איפה העולם, איפה אנחנו? כן, במצבי המלחמה רואים את הגויים בשיא רשעותם, במלחמות על כלום, בהרג איש באחיו, והאכזריות היא נוראה, לא רק כלפי אויב, במצבי מלחמה יש אכזריות בכל מיני מישורים, מתגלה הפרצוף האמיתי של העמים האלה. ועם ישראל במצב רוחני מוסרי אחר לגמרי. עם ישראל רואה בצורה יותר מוחשית מאשר קודם לכן, שלמעשה יש בו אוצר שיכול לבשם את כל העולם כולו, כל שעם ישראל יכיר בזה ויפעל. יפעל על זה. אז הרב לא כותב עוד, נכון, הרב לא כותב, כל שעם ישראל יווכח בזה, תשועת השם בו טוב. ודאי שמקומות אחרים הרב אומר, שככל שאנחנו נתעורר יותר בצפיית ישועה, באגרת תשמ"ג ג', הרב כותב את זה. עוד נקרא את זה, עוד מעט. אז תכחד התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, כל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם, כל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלוף. אני חושב, שמה שהרב אומר, התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, לא שהרב אומר שכל הספרים הם שליליים. אז ספרות אצל הרב, על מה הכוונה? אם יש איזה ספר גיאוגרפיה שמתאר כמה נערות וכמה הרים יש באיזה ארץ, אז אי אפשר לומר שהספר הזה צריך לשרוף אותו, או אם יש ספר שהוא ספר רפואה, באיזושהי ספרייה, הספר הזה גילה איזשהו פתרונות לדברים האלה הם לא שליליים. הספריות והתיאטרונים, זה ודאי מבטא את הרוח, רוח החיים האנושית, וגם הספריות, הכוונה היא לספרות. הספרות היא משקפת את הרוח של האנושות יותר מהכל, וכל בעצם כל מה ששייך למדעי הרוח, על כל גווניהם, ובסופו של דבר, לא שהכל שלילי בזה, כבר אמרנו במאמר המחשבות, אבל בסך הכל הציוויון של התרבות ניבט ונשקף מכל הצורה של מדעי הרוח שלהם למיניהם. ואפילו המעבר בין הפילוסופיה לפסיכולוגיה הוא לא כל כך חד, ויש הרבה פסיכולוגיות, כמו אצל דרווין וכדומה, שזה נגזרת של פילוסופיה, וזה מדריך חיים בהתאם לאיזושהי תפיסה שאדם הוא יצרי וכדומה. זאת אומרת, זה חלק מהמנגנון החסר אמונה, שהוא בונה אצלם תוכן חיים מסוג מסוים. זה משתקף בכל דבר, אפיקורסות עולה מכל כיוון שהוא. לפעמים זה גם מגיע אפילו למדע, בתיאוריות על תחילת האבולוציה והכל, את כל ה... טוב, מפץ הגדול, כל ה... טוב. כל החוקים אשר באבל ואבל יסודם ונימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו ונשגב השם לבדו ביום ההוא. אז כאן נשגב השם לבדו זה כולל כל מה שקשור לשם השם. כמו שהכוזרי אומר, שם השם, הארון נקרא השם, קומה השם, שם השם, כמו שהכוזרי אומר, עם אלוקי. הנשגב השם לבדו הכוונה מלכות השם בעולם, שזה מיוצגת בעם ישראל. עם ישראל הוא עם השם, עם אלוקים. הוא יישאר, התרבות הישראלית יישאר, ולא הכוונה שנמחוק את כל העמים, כן? שלא אף אחד לא יבין פה שהכוונה שבעצם צריך להשמיד את כל הגויים, ורק יהודים יישארו בעולם. לא זו הכוונה, אלא הכוונה, כן, להתמוטטות המנגנונים הרוחניים, שמהווים בעצמם סתירה להופעת שאור השם בהשפעתו בקרבם. וכמו שעוד נראה, הרב לא מתכוון שתשפיע אור השם אצלם והם יהפכו להתגייר. לא מדובר, גם לא שייך, הם לא ברי אחי. אבל כן יש איזשהו מעמד נחשף גם ביחס לאומות העולם, איזה מין גובה מוסרי, איזה מידה, הערה, מאיתנו הם יהיו מסוגלים לקבל, וההערה הזאת תהווה את תפקידם בעולם. היא תשלים את ההשפעה שלנו בעולם באיזה מידה, כמו שעוד נפגוש את זה, בעזרת השם. אז זה הרב מדבר. הערג הרוחני והמעשי, אשר בצביונו ההוביל, לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו, בעד שפך דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה יומה כזו, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. כן, זה מה שהוא בעצם אמר כבר מהתחלה, מוכיח על עצמו, ומה זה אומר, כלפי מי זה אומר. א', כלפינו, ב' כלפיהם, כלפי טוביהם שיכירו בזה, ג' כלפי בעצם עומק התהליכים העולמיים, שבעצם אנחנו קולטים בזה, שהנה הגיעה העת, ומפתחות פנימיים של יד השם המכוונת, היא עכשיו בעצם מזמנת את ההופעה שלנו יותר ויותר, כאשר בעצם אנחנו מתייצבים כמרכז המוסר בעולם, כמרכז התרבות בעולם, והתרבות הגויית, הולכת מכאן ואילך ושוקעת. באמת, התרבות מאז ואילך, אני לא בא עכשיו להרחיב בזה, התרבות האירופאית והאמריקנית, וכל התרבות של עמי העולם מכאן ואילך, לא הפכה להיות תרבות יותר עמוקה. עד התקופה הזאת עוד היו הוגים, פילוסופים גדולים, כולי, שזה בעצם יצר את הבסיס. התרבות האירופאית התעטרה גם בפילוסופיה. מה שהעולם נעשה מאז ועד היום, עולם שפחות מייחס מקום, לא לדעת ולא לערכים פילוסופיים, אלא זה מין עולם יותר ויותר זרוק, פרקטי, טכני, יותר דגש על טכנולוגיה ועל בתאוצה מדהימה של צדדים טכניים, שבאמת התקדם העולם המון במאה השנים הזו, ברפואה, בתחבורה, בכל מה שקשור, וממילא גם מטבת החיים האנושית בתנאי החיים, והתאפשרות חיים יותר מרווחים, ממילא פחות צרות עין של איש באחיו. אבל זה לא הפך להיות מודלים רעיוניים יותר מגובשים, בעצם זה קצת רדידות רעיונית לטובת מחשבה פרקטית טכנית, וזה גם אולי מה שעומד מאחורי המחשבות שאפשר לעשות הסכם פה, הסכם שלום, ככה באיזשהו פתרון, להזיז פה, להזיז שם, לא יכולים לתפוס שיש משהו יותר עמוק מאחורי הדברים גם, וזה אולי מפנה מקום לעוצמה רוחנית שאחר כך תהיה משתאבת, אולי, יכול להיות. בכל אופן, כן, זה מה שהוא אומר, זורו רשעים מרחם, טעו מבטן דוברי חזב, זה מסביר, כן, הפסוק הזה מובא בגמרא בסוף יומא, שמה למעוברת שהעריכה, אז מאכילים אותה, שם הגמרא אומרת שמנסים לדבר על ליבה, שיום כיפור וזה, אבל אם היא לא מתרצית, אז מאכילים אותה, זה בכוח נפש. אז שם מדובר על שתי נשים שהיו מוברות, אחת מהן דיברו על ליבה והיא לא אכלה, והשנייה דיברו על ליבה וכן אכלה, וזאת השנייה הולידה איזה בן רשע, והזאת שכן דיברו על ליבה הולידה בן צדיק. זאת אומרת, אז על זה אמרו, זורו רשעים מרחם, כבר מהבטן, כבר הרשעות תמונה בו, וזה גם כן כינוי כאן, שבעצם זה איגלי מילטה למפרע, המלחמה זאת מה שמגלה, הכל תרבות העמים. מראשית יסודו וכל מהלכו כולו אינו כי מצאת שקר נכלי רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות, אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שכחי השם וחיליותם נושאים את שמו על שפתם בפיהם ובלשונם. זאת אומרת, הבסיס הפשוט של נטיית הנפש של העמים האירופאים, מה שאולי מונח בעצם בנפשו של כל אחד ואחד, זה מתגבש לכדי עוצמה באימפריות, באדריכלים של בניין העמים, כן, האדריכליות של בניין הלאומי, זה משתקף במעצמות המתגבשות והולכות במחשבות, במניעים, וכאשר זה מתפרץ בצורה כל כך אנטי מוסרית, כפי שהמלחמה משקפת את זה, אז זה בעצם מגלגל אחורה על כל הנפשות של הפרטים, שמייסדים את אותה אומה, ולמרות שהם נושאים את שמו בפיהם שפתם, בפיהם בלשונם, כביכול נושאים שם השם, לפי הדת הנוצרית שלהם כביכול, אבל הם שכחי השם בחידיותם. זה לא עמוק, זה חיצוני, בעומק נשאר אותו רשע, אולי זה חלק מהשקר, יש פה איזה שקר שצריכים לשבור, מכיוון שעל פניו הם מאמינים, על פניו הם מוסריים, וכאשר זה מסתיר משהו שבעומק, הוא חסר, יש פה משהו רקוב שצריך לחשף וצריך לחפש את האמת היותר מהותית. לכן חרוב תחרב כל התרבות האהובית ועל משורותיה, התכונן בעניין העולם באמת ובדעת השם, והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, נישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. אל זה בעצם האנושות הייתה צריכה לשאוף, אל זה בעצם אולי עוד צועדת והולכת גם היום, כאשר בעצם העולם, וזה שזה עברו עשרות רבות של שנים, זה לא משנה, ייתכן שבעצם העולם עוד מחפש את עצמו, זה בצורה יותר שקטה, מתרכזים בדברים יותר טכניים, אבל האנושות עצמה באופן תרבותי לא מפתחת את עצמה, אלא למעשה לא נותנת מענה, תקופות של היפים, מכל מיני מודות כאלה, זה רק מראה שהנוער בעולם כן מחפש את עצמו באיזשהו מקום, היום זה לא ככה, אבל למעשה הריקנות הזאת היא תיצור את הצורך להתמלא. אני אשלים קצת את הדברים מתוך כמה מקומות ברב. אחד זה אורות הקודש חלק א' בעמוד קנ"ה. נקרא כאן כמה שורות.
בדרך כלל ישראל אנחנו אומרים שהשור הוא שוטו, אבל צריך פשוט לחשוף אותו. כאילו, אם יש, כאילו... פה אנחנו אומרים, פעמים זה הפוך. והחוץ אולי זה נעלה, אבל השור שלנו הוא מאוד רגוב. אז אם אנחנו לחשוף, אז איך אני מקדם אותו? אם השור הוא רגוב.
אנחנו אומרים שמעצם זה מקדם בזה שיוסר השקר. אבל אמרתי כבר קודם, שומות העולם לא נועדו להישאר בשקר, אלא נועדו כן להתרומם אל מדרגה מוסרית אמונית מסוימת שהם יכולים לעלות אליה, יעלו אליה דרך מה שהם יכירו, לכן הסעיף הזה מסיים המשפט הזה, אם באחרית הימים יכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, לא תהיה תקוותם. להכיר בעם ישראל כעם מרכזי בתוכם, זה יותר מתבלט בסעיף הבא, שהרם מדבר פה על עם ישראל כשהוא מופיע בתור פסגה של כל התהליכים העולמיים שעולם מתקדם אליהם. לא יספיק להקריא את זה, נראה. לעת כזאת שתחיית האומה מתעוררת, והיא בכל יום יוצאת מן הכוח אל הפועל בגוונים שונים, הרם מדבר על תקופת המלך, כל העולם כולו הולך ורועש ברעש מלחמה שמגמה נסתרת, אשר רק לאלוקים פתרונים, אם בוודאי העמדת תיקון עולם ממלכות שדי, על ידי שיבתם של ישראל לביצרון להיות עם נכון בניסה. זאת אומרת, זו מטרת המלחמה, שמאותר בכל כוחותיו וסגולותיו, זו המטרה, שעל ידה, עם ישראל, יאיר האור המבהיק, האור האלוקי, שיתגלה בכל אוכות החיים, בכל חיי כל חי, כל סדרי הטבל במשטרי העמים, מהלכי רוח אשר לאדם בכלל, גם צבאות מרומים הולכים הם ומתקנים. זאת אומרת, ההשפעה הזאת של מה שעכשיו יוצא, מה שהתנפץ בזמן המלחמה ונחשף, זה אומר שבעצם יש פה הד קול כלל עולמי לכך שבלב העולם צריך להתייצב עם ישראל וכל הקדושה שהוא נושא איתו. מחשקי החורבן ומאסרי השכינה בממקי גלותה הולכים ומתפתחים. השלשלאות שרגליו של משיח אסורות בהן הולכות ומשתברות, מתפרקות ונעשות כנאורת לפני אש, כחוטי פשטן דקים שעוברים בין להבות בוערות. כלומר, בעצם המלחמה היא יותר, היא לא מקדמת במישרין אותנו, אבל היא למעשה, כמו שהרב רואה את זה, היא פותחת את כל המאסרים שעד עכשיו נתנו, נאמר, תסתכלו על העולם במשך, נגיד, עמי אירופה, במשך כל הדורות. כל עם, דווקא חלק מהגאווה הלאומית שלו, או גאווה דתית שלו, במסגרת הזאת הוא ראה לנכון לצמצם את הזכויות של היהודים, תוך כדי שהוא בעצם מציג את האומה שלו כתרבות מובחרת יותר, כשיטה שלטונית מתקדמת יותר, כדעת יותר נכונה כביכול. אחרי מלחמת העולם הראשונה זה כבר לא קיים. זה לא קיים בכלל. כבר לפני כן בחלק מהעמים היה אמנציפציה, אבל האמנציפציה נתנה שחרור, אבל לא שינתה את התפיסה הזאת לגמרי. אחרי מלחמת העולם הראשונה אין שום עם שמסוגל להתהדר באיזשהו עוצמה תרבותית שאנחנו צריכים לכפוף את עצמנו אליה מתוך מעלתה. זאת אומרת, זה דוגמה, אני רואה דוגמה חיצונית, אבל הרב מדבר כאן על עומקים הרבה יותר גדולים, שבעצם אפילו צבאות מרומים, יש פה איזה שחרור שמעצמו לכאורה מתבקש. יש פה דבר נפלא, שאני ממש לא יודע אם הזמן מרשה לנו, בקובץ זין, אני אולי אקרא, אני אסביר קצת בעל פה, אולי אפילו פעם באה נחזור על זה. הרב אומר כאן רעיון מיוחד, קובץ זין, קוף חף. הרב מדבר פה על תהליך כזה, שהוא מדבר, זה אולי קצת יותר שייך לסעיף הבא, באמת מעבר כזה בין שני הסעיפים. הרב אומר שעניין טבע הנפשי וגם הגופני היחידי והציבורי מותאם לתוכן המלא של ההשגה האלוקית בתארתה, זהו דבר מיוחד לישראל, לא עשה חן לכל גוי. עד שיזדקך העולם מתאר מזוהמתו. זאת אומרת, אני מסכם, הטבע הנפשי והגופני היחידי והציבורי מותאם לתוכן המלא של ההשגה האלוקית בתארתה, זה דבר מיוחד לישראל, לא עשה חן לכל גוי, עד שיזדקך העולם ויתאר מזוהמתו. אז עכשיו מתאר הרב פה תהליך כזה. כשאומות העולם מחוברים לעבודה זרה שלהם, זה מתאים להם, עבודה זרה מתאימה להם. עכשיו, בתוך העבודה זרה, גם כן יש ניצוץ קדוש מסותר בכל הממקים החשוכים, הוא עושה את פעולתו לקדם אותם. בסופו של דבר, גם בתור עובדי עבודה זרה, הם יתקדמו ויגיעו לאיזשהו מקום. עכשיו, אם תשפיע עליהם מדרגה רוחנית יותר גבוהה, מכיוון שזה בעצם לא מתאים להם, אז זה יוצר אצלם מין הקאה וריחוק של זה. אם מביאים להם אור אלוקי אמוני בצורה יותר מזוקקת מכפי ערכם, אז הם לא יכולים, הם היו יכולים אם היו מחוברים לאור ישראל, אבל הם לא יכולים כשהם מנותקים כנסת ישראל. והזיכוך המיותר הזה גורם להם אדרבה להתנתק מהטבע של הרעיון האלוקי, והם בעצם מתנדדים. הרב אומר, זה מה שגרמה הנצרות. כביכול זרקה עליהם מדרגה שהיא גבוהה מכפי ערכם, אז בסופו של דבר אין להם תקנה, רק על ידי שהם ידבקו בעם ישראל, אז יהיה השפעה לזה. זאת אומרת, כבר בין כה וכה הם לא יכולים להתפתח לפי התוכן המקורי של מדרגתם הם. אבל אולי יותר פעם הבאה אנחנו יותר נפרט את זה, אני רואה שקצת צפוף הזמן. אז נעמוד כאן.